חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז גם ראש השבק לשעבר מתבטא ותומך בסרבנות ואומר כי מדובר שהרפורמה היא הפרת ההסכם, הפרת החוזה בין המדינה לבין משרתיה, ומאחר שהחוזה הזה הופר, הרי גם לצד השני מותר להפר את הבטחתו ולא לשרת במילואים או לא להתגייס וכולי. עד כה שמענו אמירות כאלה מכל מיני, אתה יודע, מכתבים אלומים באותיות א' ק' ומם ד'. עכשיו זה ראש הבק לשעבר, זה אחרת.
תשמע, החוזה שאני מכיר, או בוא נאמר בנוסח החוזה שאני מכיר, כתוב נניח בשבועת האמונים בצהל, אבל זה נכון גם לכל מערכות הביטחון, ללא תנאי וללא סייג. ומה שעשה נדב ארגמן היום, בחוסר אחריות נוראי, קשה לרדת מהדיוטה התחתונה הזאת יותר למטה, זה בעצם לומר, אני, החוזה שלי עם המדינה, כפי שאני חושב, בניגוד לחוזה אגב, הוא על תנאי. אם אתם לא תחשבו כמוני, אם בטעות, אני יודע מה, רות גביזון תהיה שם, זיכרונה לברכה, כן, רות גביזון תהיה שופטת, ולא דורית בייניש תהיה שופטת, אז אני יותר לא משרת בצהל, אז אני מפרק, אתה לא רק משרת, אני מפרק את החוזה שלי עם המדינה. מה קרה לו? וזה אדם שקודם כל, בפעמיים זה, 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 זה הגיע לרמות בלתי נתפסות. קודם כל הבן אדם הוא ראש הבק לשעבר, הוא מנתח נתונים, הוא מנתח איומים, הוא מנתח אינפורמציה מורכבת. מה? אם עילת הסבירות, שזה לא רוצה לומר, אבל זה המעט שבמעט, המעט שבמעט, הרי אנחנו בעד ביקורת שיפוטית. אם יבא אדם רשות שלטונית ועושה
אז, עוול... אז רגע, לפני ש... חבר הכנסת עמית הלוי...
רק ישים את המשפט, רק ישים את המשפט. כן. אם אדם עושה... תעבור עילת הסבירות, אז מה? אז המדינה תחרב? אז צריך לפרק את המדינה בגלל זה? איפה הוא חי? איזה מין ניתוח זה? איזה מין אנליזה זאת בכלל? ועוד יותר, ואחרי זאת, עוד... בגלל זה להגיע לרמה כזאת של פירוק המדינה.
אוקיי, אז תרשה לי לשאול אותך רגע, לפחות על בסיס הטענה העניינית, שהוא על בסיס הטענה הזו משמיע את דבריו. הוא אומר, ממשלה זכותה באמת לחוקק, היא נבחרה, יש לה רוב, היא יכולה לחוקק חוקים, להוביל מדיניות, לחלק תקציבים, לשנות דברים, לקבוע כל מיני כללים אחרים. אבל היא לא יכולה לשנות את כללי המשחק. הוא אומר שהרפורמה המשפטית... היא שינוי כללי המשחק בעצם, זה לא סתם רוב שנבחר לחוקק דברים או לקדם דברים ואג'נדות, זה שינוי עצם הכללים המוגדרים כמדינה דמוקרטית. זו טענה שצריך לענות עליה, כי הרי באמת בסופו של דבר, עד היום היה כלל שבית המשפט אחראי על א', ב', ג', ד', ויש לו סמכויות מ-1 עד 85, עכשיו אנחנו אומרים לא, הסמכויות שלך היו מ-1 עד 60, זה שינוי כללי המשחק?
תשמע, הוא לא בן 20 נדב ארגמן, הוא יותר מבן 30, בוא נאמר כך. אז אני לא שמעתי אותו, כשלפני 28 שנה, פחות או יותר, בנובמבר 95, החליט אדם אחד לשנות את כללי המשחק, כמו שאתה אומר, הרי היה שינוי כללי המשחק, לא אנחנו, אדם אחד, פרופסור ברק, חכם, מוכשר, נאור, בעיני עצמו, בעיני אחרים, הכל בסדר. קם בבוקר, הודיע איך אמר יעקב אבינו, והיה קם בבוקר, אומר המקרא, והנה היא לאה. קמנו בבוקר, והנה היא חוקה. פתאום יש חוקה למדינת ישראל. לא שמענו, לא ידענו, לא דיברו איתנו, אף אחד לא אמר לנו, לא היה דיונים כמו בארצות הברית, כמו במקומות שיש חוקה. לא, החליט, יש חוקה. למה? כי החליט שיש חוקה. הוא אדם אחד היה. ועל בסיס הקונסטרוקציה המשפטית הזאת, הוא ביטל חוקים. אחר כך יצר שלל עילות התערבות בעקבות אותו חוק יסוד, ואחר כך הרחיב את הסטנדינג, ואחר כך הגיע לאן שהוא הגיע, ויצר מתחמים, ונתן מעמד ליועץ המשפטי יותר מראש ממשלה, לא הסכים לשמוע ראש ממשלה בבית משפט, אלא דרך היועץ המשפטי, גם כשדבריו סתרו. ומאז אנחנו נמצאים ברודנות משפטית במשך 30 שנה, 28 שנה. אגב, מי שאז חשפה את העניין, גילתה לנו, דחקה בנו להתנגד לזה, הייתה פרופסור רות גביזון, שהיא הייתה מקימה את האגודה לזכויות האזרח בישראל. והיא אמרה, מי שנפגע מהתהליך הזה זה האזרח.
אם ראש הממשלה בעוד שעה בדיוק מעכשיו מכריז כי גם הסעיף, איך שאמרת, הדבר הקל, הרך ביותר, ביטול עילת הסבירות, גם זה ירוקח, אז יש עוד איזושהי התכנות לקיומה של הממשלה הזו?
מהיכרותי עם הסעיף הזה, גם אם מאוד רוצים, ויגייסו את כל מרקחי הכביסה הקיימים, לרקח אותו אי אפשר יותר. כיוון שהסעיף הזה רוקח... על ידי זה שהוציאו ממנו את כל הדרג הפקידותי, מה שנקרא, את כל הדרג הזה, הוא יבוא הרמטכ"ל, יאמר צריך להעביר את גדר ההפרדה, השופט מומחה ממנו לענייני ביטחון, הרי האבסורד הזה נשאר, כיוון שרוקח, אחרי זה רוקח, שכל ראשי הערים ונבחרי ציבור אחרים, לא רק ראשי הערים, אבל רובם ראשי הערים, לפעמים גם מוסדות נוספים, שנבחרים, גם הם, עילת הסבירות, לא תצומצם לגביהם. אז מה נשארנו? נשארנו עם זה שממשלה או שר, איש הוא נבחר ציבור, אנשים שנבחרים לפרלמנט, לממשלה בעיקר, בהחלטות מנהליות, מחליטון לא דבר שבניגוד לחוק, לא דבר שהוא בהליך שחרגו מסמכות, או שההליך היה לא תקין, לא עם איזה שיקול זר או חוסר תום לב, פשוט הם החליטו שסביר שפלוני אלמוני ימלא תפקיד מסוים, או שסביר, או שסביר לעשות פעולה מסוימת, ושלושה שופטים, בניגוד לעשרה מיליון אזרחים או נציגיהם של רוב העשרה מיליון אזרחים, החליטו שזה לא נראה להם, בלי שום סיבה. אגב, שים לב שבבגץ המכונה בגץ דרי, הבגץ האחרון, ישבו 11 שופטי עליון, עליונים, נפלאים, ישבו בבית המשפט. שבעה, שמונה, חשבו שהדבר סביר, שלושה, באותו הרכב. אגב, לפי הגדרה, עילת הסבירות זה חוסר סבירות קיצוני מאוד. כלומר, לפי גברת חיות, שלושה שופטים אחרים הם בלתי סבירים באופן קיצוני. זאת המחשבה שלהם. מה שמלמד אותך, שמדובר על עילה שרירותית, בלי אמת מידה אובייקטיבית, מלכתחילה היא לא צריכה להיות אצלנו בתורת המשפט. אנחנו לא רוצים שחברה תתנהל ככה. אנחנו רוצים שבית המשפט יהיה אמין, שיהיה לו אמון, שאמות המידה שלו יהיו כמה שיותר אובייקטיביות, שישאף לו אובייקטיביות.
אוקיי.
זה אנחנו משנים, אין עליה רק, אבל אני רוצה לחזור לשאלה הקודם לך, ברשותך משפט אחד. לא שמענו את הדב ארגמן כששינו את כללי המשחק. כל הצועקים האלו, כל אלו שרוממו את הדמוקרטיה בפיהם, לא שמענו אותם כששינו את כללי המשחק. מעטים שמענו, בודדים, כמו שאמרתי, רות גביזון, דניאל פרידמן, בודדים שעמדו וצעקו בשער, אמרו, גונבים לציבור את הסמכות, גורבים לו את הכוח. אנחנו מחזירים את הכוח לציבור, אנחנו עושים את זה בצורה כל כך מתונה, כל כך איטית, כל כך מדורגת, שחייבת להוביל אנשים סבירים למסקנה שאין להם בעיה לא עם הסבירות, ואין להם בעיה לא עם הרפורמה. יש להם בעיה עם הממשלה, יש להם בעיה עם הסבירות של הציבור עם הבחירות,
אוקיי. אנחנו... שאלה אחרונה בעניין הזה של הרפורמה, שבאמת לוקחת את כל האנרגיות של הממשלה, של המדינה, זה הסיפור, על זה מדברים, זה הפוקוס, אני לא צריך לספר לך. אפשר להתווכח אם זה יותר רוח או יותר אמיתי, אם זה תקשורת או רק צלצולים. בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל חבר כנסת היום, בין אם הוא הקואליציה, בין האופוזיציה, על זה הוא חושב, בשביל זה הוא קם, רוב היום מתעסק עם זה, ומדבר על זה, ועבר ולא עבר, וועדת החוקה, וזה ככה, וריכוך כזה, ובית הנשיא, 7.5 חודשים. ואני שואל אותך, חבר כנסת עמיתי לוי, האם זה משתלם, האם זה שווה? האם 7 חודשים של ממשלה סוף סוף שיש לה רוב, שיכולה להוביל הרבה מאוד דברים בתחומים נוספים, שקשורים אלינו לאזרח, לחיי יום יום, ביוקר המחיה, בביטחון, בכל כך הרבה דברים, האם זה שווה את זה? בסוף נהיה בלי עילת הסבירות. אוקיי, עדיין הדירות פה יהיו יקרות, עדיין יהיה פה יקר בסופר, עדיין יהיה פה תחושת חוסר ביטחון בהרבה מאוד ערים עם כל הטרור שאנחנו רואים, והרשימה עוד ארוכה.
קודם כל, כדי למתן את הביקורת, רמת העובדות, הממשלה הזאת והקואליציה הזאת, גם בחודשים הללו, בשבוע הבא, אתה יודע, במקביל לביטול עילת הסבירות בחוק יסוד השפיטה, יעלה למשל חוק הפרוטקשן, הזכרת הטרור, דבר שעלה בעבר לאורך השנים, לא הצליחו לפתור אותו, הוביל את זה חבר הכנסת יצחק קרויזר, שבעצם קידם חקיקה של טענת רבים, וגם אני שותף לטענה הזאת, יכולה לפתור אותנו מהצרה הצרורה הזאת, חוק משלים לחוק חברות השמירה, חוק שלא יאפשר לאדם לבוא אליך לומר לך, אבי, בוא אני שומר אליך, ואם איכשהו לא בא לך, אז מחר אתה מוצא את העסק שלך שרוף, דבר שקורה כל על בסיס יומי ושבועי במדינת ישראל, לאורך כל השנה, ארגוני פשע שמחלקים את המדינה לאזורים, אנחנו עושים דברים כאלו, ניר ברקת מביא, גם זה יהיה במושב הקרוב, במושב הבא, חוק שיצמצם את הבירוקרטיה בהקשר של יבוא, ובהחלט ישפר, אנחנו עושים עוד דברים. אני לא רוצה לגזול עכשיו את כל זמן השידור, רשימה ארוכה של דברים. ועם זאת, אני רוצה לומר לך, אם אנחנו לא נחזיר את הכוח לציבור, אז את המשימה המרכזית שלנו לא עשינו. זה לא עניין של עילת הסבירות. זה עניין שעילת הסבירות, שינוי, שיטת מינוי השופטים, כל הדברים האלה במעמד היועמ"ש, עם כל אלו, הם תחת כותרת אחת, להחזיר את הכוח לעם.
אוקיי.
זו מהות המהפכה הליברלית, אנחנו צריכים שאימת הציבור תהיה על הפוליטיקאים, לא אימת המשפטנים ולא אימת שלושה אנשים במוסד כזה או אחר. הציבור שולח אותנו, זה כוחו של הציבור, אנחנו בפעולה הזאת, ברפורמה הזאת, מחזירים את הכוח לציבור, ולכן זו משימה מאוד מאוד חשובה, זה לא עניין של כמה היא מול משימות אחרות, היא לב העשייה הציבורית. אנחנו שליחי ציבור, הכוח שלנו הוא בא מכוח הציבור, ולכן להחזיר את הכוח לציבור, מכמה אנשים שלקחו אותו במהלך השנים, לאזן את המצב הזה, זאת משימה ראשונה במעלה.
חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב, להתראות.
תודה, ערב טוב.
נצא לפרסומת.